טוב, שיעור מדרש רבה, פרשת חיי שרה. השיעור יהיה לעילוי נשמת חמותי דליה בת רינה, בת מרים, שהאזכרה שלה יום שני שבוע הזה, שבת חיי שרה, זה שבת שלה, תמיד שבת של האזכרה, ולעילוי נשמת הרב יהוד בן שרה. נשמת גרציה בת חנה. רפואה שלמה למסעודה בת יהודית, רבקה בת מרים, בתוך שאר כל חולות עמך ישראל וכל חולי עמך ישראל. פרשה אצלכם, נכון? סימן זין, נכון? אצלכם זה מצולם אצלכם. המדרש עכשיו בכל החלק הזה בעצם עוסק במפגש של אברהם אבינו עם בני חטא וקניית מערת המכפלה, קניית הקבורה לשרה. וגם תוך כדי המדרש, טוב, פה בוא נאמר, המדרשים הראשונים יותר עוסקים בעניין של חברון, אחרי העניין של שרה, אחרי זה המעבר, יותר הדיון בין אברהם לבין בני חטא. כאן המדרש עוסק כלומר ביחס בין אברהם לבין עפרון, פה זה גם איזה בירור גדול שהמדרש גם עושה, ואחרי זה שוב חוזרים לעניין של מערת המכפלה. ובזה כאילו יש עוד מדרש קטן שמסיים שבזכות מה שעברנו בא ופעל זכה לזכות מסוים, ואז עוברים לאברהם זקן בא בימים, פרשה השנייה שיש. יש הרבה פרשה הזאת, פרשה גם ממש ממש פרשה מדהימה, יש שאלה יפה שצריך לשאול, פרשת חיי שרה, אבסורד הוא שקוראים פרשת חיי שרה כשמישהו נפטר. יש פה דבר, ורואים לכאורה של כל הפרשיות, כלומר, בכל מה שיש בתוך פרשת השבוע, זה לכאורה אנטי חיי שרה. אנטי החיים של שרה. תבדקו כל דבר, יש פה את הקבורה שלה. אחר כך גם הנישואים, השידוך של יצחק אבינו ורבקה, גם שם זה, איך רש"י מביא, למה אברהם אבינו מתעורר לשידוך של יצחק? אחרי שאומר הרי לכאורה כמעט בני פרחה נשמתו, והוא היה בעצם מת בלא אישה. עכשיו, ובגלל הפרחה נשמתו הזה לכאורה של יצחק אבינו, מה קרה לפרחה נשמתה של שרה? וכמובן היה סוף פרשה שאברהם אבינו מתחתן עם אישה אחרת, עם כתורה. אז בעצם כל זה, זה לא חיים, זה לא, זה אנטי חיים של אלה. טוב, שאלה טובה, פתחתי לכם שאלה לשבת. עכשיו, מה העניין של, זה כן אני רוצה להקדים, כי זה קשור לעניין שלנו, קניית, הקניין הראשון של אברהם אבינו בארץ ישראל זה מערת המכפלה. לא יכולת לקנות וילה? אני שמתי לנו שאלה, נכון אמרות? עדיף לקנות וילה, לא לקנות בית קברות.
הוא קנה את המקום.
קנה, לא, זה בית קברות, זה שדה שמעבר לבית קברות. אני גם יכול להוכיח בחומש.
הוא רוצה להגיד, הוא קנה שטח גדול.
לא, זה שדה של מערת המכפלה, זה שדה של קבורה. אני גם יכול להגדיר לכם כדי עונה על שאלה אחרת. הרי כתוב אחרי שהוא קנה חברון.
אברהם,
כן,
בא
מבאר שבע, אבל הוא גם מגורם שהוא היה בחברון, זה החשבון שרש"י עושה. אחרי שהוא קונה, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. ממי אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה? מעפרון, נכון? פסוק הבא, לאברהם למקנה לעיני בני חטא בכל באי שער עירו. מה בני חטא עושים פה? למה צריכים להיות? לא, אבל למה צריכים להיות בקניין? עדים, כדי לקיים את זה. אני בעצם באתי ואמרתי שבזה, סליחה, אוקיי, עד עכשיו אתם רוצים שלכם בסדר. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו וכו'. פסוק כ', ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חטא. תירוץ שלכם לא טוב? לא עדים, לא באו לספור לשום דבר. מאת בני חטא, מי הוא קנה? מאפרון, מה זה מאת בני חטא? יש לכם תירוץ לזה? עברנו על זה מהר בשניים דרך התרגום. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם קניין, זה קם אצלו.
מאת בני חטא.
נו, למי הוא קנה?
הם בכוונה היו שם.
לא, אבל לא, אבל זה לא מאמה, בסדר, לעיני בני חטא זה בסדר, אני מסכים מה שלי אמר לעיני, אבל מה זה מאת?
אחרי זה הוא היה מניק שלהם, נכון? או לפני כן.
זה לא שלהם, זה נשיא לוקים אותה בתוכנו? לא, זה בגלל מה שהמליך אותו למלך. באותו רגע, באותו רגע, אתה עובר לך מראה במדרש, הוא נהיה שופט.
אז כל העיר שלו אני מניח.
לא, כתוב שהיה כתוב על שוטר. שוטר, במדרש כתוב שהיו, זה אצל לא כתוב, אז פה כתוב שהיה בעצם נהיה שוטר. אנחנו נראה את המילה הנחמדה שכתוב במדרש. לא יודע, זה נראה לי ביוונית. ארכו סטרטיגוס. תעשו מבחן לילדים מי קורא את המילה הזאת בצורה טובה. אבל זה הכוונה שזה היה ראש הנציבים, אבל זה לא שזה שלו. אז כשלמדתי את זה, ונראה לי ראש שנה שעברה, עושה שנתיים, אז זה היה מקביל איזו סוגיה אולי שלמדנו בבבא בתרא, שכשקונים קבר, כשאתה קונה שטח ואתה רוצה לעשות את זה קבר, אתה צריך הסכמה של בני העיר. אז יש פה בעצם, ברור שהוא קנה את זה לאחוזת, כתוב, לאחוזת קאבר. אז כדי שזה יהיה אחוזת קאבר, צריך הסכמה של כל העיר, זה לא עוזר שאפרון. זה שאני מוכר לך בית, אתה לא יכול לעשות בו מה שאתה רוצה. נכון, גם היום חוקית זה לא נכון. אין בבני חד. בבני חד, כדי שיאפשרו שזה יהיה אחוזת קאבר.
זה התירוץ?
לא, זה הייתה סתם הערה. עכשיו אחד לא מדרש, הם לא ידעו, הם לא ידעו שזה כזה גדול.
למה רק את בני חת, את כל העיר?
זה בני חת, זה העיר.
בני חת זה כולם?
כן, זה העיר של אפרון, זה האזור שלו. אז בעצם עכשיו, אני רוצה כן לבאר את הנקודה הזאת, בתוך המדרש לא בטוח שנסביב, חשוב לי. למה הקניין הראשון שאברהם נושא בארץ ישראל זה קניין של בית קברות? מה זה מבטא? בית קברות מבטא עניין נצחי. המשכיות, קביעות. נצח, ולא לחינם. נגיד, אפשר להסתכל במבט פשוט על הפרשה, נגיד, טוב, מה לעשות עכשיו? הוא צריך קבר, הוא צריך קנות קבר. יכול אפשר להסתכל ככה לתורה? הוא צריך קבר, אז הוא קנה קבר. א', רואים שהוא לא היה צריך לקנות קבר, הוא יכל לקבור אותם, ונתנו את זה אפילו במתנה. היה חשוב לו לקנות. המדרגה הזאת שאברהם מגיע אליה כדי לקנות חלק בארץ ישראל, זה שוב מדרגה חדשה, אולי שיא המדרגה, שאברהם רואה שהאחיזה שלו בארץ היא לא רק אחיזה של הבטחה מאת הקדוש ברוך הוא, אלא יש לו קניין ממשי בארץ ישראל. יש הרבה מפרשים שמסבירים שהקניין של 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 אברהם את המערה, הקניין הזה הקניין מוחלט, שזה שפע, צריך רק תשאר. יש לי אולי בא בכיס נראה לי. והיה בית האי יוצא מים חיים מבית השם. הופ, רק שלא יוצא החיצה. ומילה גבאים פה לא כך אוהבים את הקטע של השתייה, אז בכלל, בכלל, בכלל. שנייה, שנייה, שזה שיותר שוב הדעת.
הראו לו כבר את מתך פה, לא?
נכון, ובכל זאת הוא מתקש לקנות את זה.
הוא עדיין צריך קבר,
אז קיבל רשות.
לא, אתה שואל, למה הוא קנה?
למה הוא קנה? הוא קיבל רשות, למה צריך לקנות?
נכון,
סדרנו עם זה. אז לכן אני אומר שהקניין של אברהם אבינו, זה קודם כל זה מראה שזה דבר, הבעלות שלו על המקום זה בעלות מוחלטת. אתה יכול לקבל מתנות, אתה יכול שיבטיחו לך שזה יהיה, והבטחה של הקדוש ברוך הוא כאילו הדבר קיים. אבל לכן זה שכבר בא וקונה, זה שאברהם אבינו, סליחה, בא וקונה את הקניין בארץ ישראל, זה מדרגה חדשה של שייכות של אברהם אבינו וזרעו למקום הזה. וכתוב ששלושה, נכון, נכון, עכשיו רואים שמה שכבר מפתיע, מה שהקדוש, שאלה מובן, שאלה טובה שואל, זה נכון, זה אני שואל, כדוש הוא מבטיח, אז מה אתה מה אתה לא מאמין? הקדוש ברוך הוא אומר לך שזה שלך, אז זה יהיה שלך, מה אתה קונה? גם שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם שהוא כזה, צריך שהאדם מצד עצמו ישתדל לממש ולהוציא מהכוח אל הפועל את מה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר. הקדוש ברוך הוא בא ומשביע כל תינוק שיוצא מהבטן, מה משביע אותו שיהיה? צדיק. אז אין שום בעיה, זה לא טניה, זה כתוב בגמרא אני חושב. יפה, אז התינוק יוצא, ההורים אומרים לו, תראה, הקדוש ברוך הוא ישביע אותך ברוך השם, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה תהיה צדיק. זה ילך ככה? יפה מאוד, הוא יודע שהוא ייפול ככה. אלא מה? שיש פה את הפעולה של האדם, ואברהם אבינו בתור מעשה אבות סימה לבנים, קונה את הקניין הזה בארץ ישראל. עכשיו שאני מסביר טוב מאוד שזה המעשה הראשון של הקניין בארץ ישראל, אז עוד יותר מתחמק את השאלה, אז למה בית קברות? ולמה אתה מחכה עד עכשיו? למה לא כשנכנסת לארץ תקנה קניין? אז זה בעצם, בוא נאמר, שתי השאלות הללו זה בעצם עניין אחד. אברהם מחכה לאפשרות שלו לקנות קניין בארץ ישראל. זה שלב. זה עוד שלב שאברהם מתקדם מצד העליית מדרגה שלו. קניית מערת המכפלה מגיעה אחרי העקדה. בעקדה מתגלה הקשר לירושלים. בהר השם יראה. אז שמתגלה הנקודה הזאת של ירושלים והקשר של עם ישראל לנצח לירושלים מבחינת המדרגה הרוחנית הפנימית, אפשר לממש את הקניין הרוחני בממשות. כשהאידיאל העליון קיים, אפשר להפעיל את זה בארץ. ואיך אני קונה את זה? בית קברות. כי בית קברות זה דבר עם צחי בית, פעם פה, פעם לא פה. בית קברות זה הנצח, יש פה המשכיות לדורות. אז יוצא ששרה במוות שלה יש פה בעצם הופעה חדשה ולהכיל יונה של החיים הנצחיים של עם ישראל בארץ. שרה מבטאת בעצמה את הקישור הממשי של עם ישראל לארץ ישראל. לכן הפרשה של מותה של שרה יקרא חיי שרה. מה זה החיים? החיים זה לא שכל מה שרציתי לפעול על ידי החיים שלי בחיים שלי פה, כשזה יוצא מהכוח אל הפועל, כשזה מתגלה, אז הנה החיים שלי. וחסרה בעצם כל עניינה היה לקשר ולהופיע את עם ישראל לא רק ברמת האידיאלים, המחשבה, הרעיון, אלא בפועל שעם ישראל יהיה בארץ. זה היה כל עניין, לכן היא נלחמת על יצחק, לכן היא נלחמת מול ישמעאל, כל החשבונות שם. וזה קצת עומד לכם על השאלה הראשונה ששאלתי על כל מה שמתברר בפרשה, בעצם הכל קשור לזה שזה היה עניינה של שרה. לכן הקניין של מערת המכפלה בתור בית הקברות של הנצח, זה בעצם הקניין הראשון בארץ ישראל, וזה מבטא את החיים, וזה מבטא את המדרגה יותר עליונה שאברהם זוכה עכשיו סוף סוף לקנות קניין בארץ ישראל. נוסיף לזה טיפה, ואז מתגלה, טוב, לא חינם אברהם הוא בוחר דווקא את המערה הזאת, הוא יודע מה יש במערה הזאת. במערה הזאת קבורים אדם הראשון וחווה. אז כאשר אברהם מגיע שוב, בוא נאמר ככה, זה לא עכשיו מתגלה לו, אומר טוב צריך קבר, קבר, מערת המכפלה, נכון? הוא יודע מערת המכפלה, הוא מודע לזה ששם זה המקום המיוחד הזה של אדם וחווה, כתוב במדרש.
אדם וחווה גורים שם?
כן.
אז זה
כבר
קבר.
הם לא ידעו מזה. הם לא ידעו מזה כלום, זה הייתה סתם מערה. אחרי שראו שאברהם רוצה והבינו, כתוב במפרשים, כתוב בזוהר שזה השער לגן עדן. אז אני חושב שגם זה עוד שאלה, בית קברות שער לגן עדן, נכון? הרב צבי יהודה אומר בלשון שלו שהמוות הוא עליית נשמה. אדם שאחוז רק בתפיסה הממשית של החיים, אז בשבילו המוות זה דבר קשה. אבל אדם שקשור לתוכן העליון של החיים, אז ותשחק ליום אחרון. יש פה עליית נשמה, יש פה בעצם הרגעה למקום יותר גבוה. ולכן אני אומר שאברהם הוא לא רק קונה קבר, הוא קונה את הקבר. אנחנו באים פה בקבורה הזאת להמשיך את מה שאדם הראשון בא ועושה פה. אנחנו המשך של אדם הראשון. זה מה שאני חושב גם לחבר לעניין הזה. מערת המכפלה כקבר, בעצם מוצא של שרה, זה הקניין הראשון בארץ ישראל, אבל אנחנו ממשיכים את מה שאדם הראשון לא הצליח לעשות. וכתוב בזוהר, אני חושב ששרה הצליחה לתקן את החטא של אדם הראשון. נוח ניסה לתקן, נפל. זה בעצם עם היין, כשהוא יצא מהטבעה. הוא בא לתקן את החטא של אדם הראשון, והוא נפל. אבל שרה, והיו חיי שרה מאה שנה,
שני חיי שרה,
כל הזמן שני. והיו ימי חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-20 שנים, שני חיי שרה. זה לא כתוב באף מקום, שני חיי מישהו. כתוב והיו והיו. אומר את הדור, שני חיי שרה שאצלה, בחיים שלה, בזה שהיא באה ועשה, הצליחה לתקן את מה שאדם ראשון לא תיקן. אז עכשיו, מתוך, זה לא הקדמה, אני חושב שזה, מבחינתי זה יותר המסר, עכשיו אפשר להיכנס יותר למדרש.
מה הדבר שאולי צריך לתקן?
את העולם.
ואיך היא
תקנה
את העולם?
היה
איזושהי
קבורה
שם?
לא, בחיים שלה. בזכות החיים של כל מה שהיא פעלה, ועכשיו גם הקבורה שלה, היא בעצם לא מקברת. אני ממשיכה את מה שאתה לא הצלחת להמשיך. על ידי זה שבזכותי נוצר עם ישראל, ועם ישראל הזה יש לו את החלק ואת הקניין המשי, כי עם צריך ארץ. על ידי עם ישראל וארץ ישראל יצא התיקון השלם של אדם הראשון.
אבל אתה לא הצלחת להמשיך, אברהם גם היה שותף לזה.
נכון.
אז מה זה כאילו, אתה לא הצלחת
להמשיך? לא, אתה זה אדם הראשון אומרת. לאדם הראשון אומר את
זה. יכול להיות שבני חטים היו יודעים שאברהם וחווה קבועים שם, לא היו מוכרים לו את זה.
נכון, כתוב את זה במדרש, אחרי שביקש את זה אומרים, אנחנו הרי יודעים ש400 שקל כסף, כתוב במדרש שזה, ומפרשים שזה היה בכלל לא פרופורציונלי למחיר, אבל אחרי שאמרו, שהבנו למה קנית, אז היא שווה כפליים ממה שקנית, ועוד יותר מזה. אבל זה יגיע אחר כך, הם לא הבינו מה זה. אבל הם הסכימו, אבל הם הסכימו לזה.
על מה אתה מציע הרבה כסף?
הוא לא מציע שום דבר. הוא לא הציע כלום.
מי שמעת הסכום 400?
נפון.
הוא ביקש 400?
אני לא, אני כל שנה עושה את ההצגה הזאת. אומר, לא, אבל בחינם, בחינם. אתה יודע, בינינו. $1,000,000 בינינו, אף אחד לא יודע את זה, בינינו. זה אפרון. ועל זה התורה כותבת את השם שלו בחסר.
אפרון?
בלי וב. בוא נגיע לזה במדרש, יש לזה איזה ביור מסוים. אומר המדרש, וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם, נפשכם, מה הבירור של נפשכם? עשה הביטוי, רצונכם. תמיד נפש זה רצון, הסכמה, בסדר? פיגעוני לי, שר שרוני לי, ואם לאו צלו לי אלוי. אז המדרש בעצם מברר, שאברהם אבינו פונה בני חטא, בהתחלה בעצם הפנייה אליהם, כדי... אין לכם דפים? צילמתי 9, לפחות אמרו לו את הכל אחד. ואם לא, אז יש גם ספר. יפה, אני תוך כדי זה מייבש אותם. לך אין? לא, אבל שיהיה לך לפחות. עד רגע, כבר מייבש אותם. אז מה זה פיגוני לי, סרסרוני לי, ואם לא, צלו לי עליה? בואו תראו בעץ יוסף. עץ יוסף אומר, דווקא זה עמוד תף קוף צד ידלי. זה הרבה.
כלומר,
פיגעוני, כלומר, תפגעו ותבקשו לי את אפרון בן צוחר, להתפשר עמי במחירת שדה, והיינו סרסוני לי. סרסוני לי, הכוונה, זה כמו סרסור. אחד, זה שבעצם מוכר בין האחד לשני, מתווך. ואם לא ירצה למכור, צלו עליי. דרך בקשה ותחנונים, לשון פגיעה משמע גם בקשה ותחינה, וככה גם המפרשים האחרים אומרים. או פיגעוני לי, הכוונה שאני אדבר איתו באופן אישי, או שאתם תדברו עליי, ואם אני רואה שזה לא הולך, אז ממש תחננו בשבילי. אצלו כדי שימכור לי את המערה.
צלו לי זה
תתפללו. נכון, נכון.
צלו עליי כאילו.
אבל אין פה להתפלל. יש פה עניין של בעצם זה. התפילה, העניינה זה לבקש ולהתחנן. אז התחננו בשבילי אצלו. זה בעצם הכוונה. עד כדי כך רואים את העניין שעברנו ממש מתעקש כדי להשיג את מערת המכפלה, ולא בצורה לא של מתנה, לא של שיתנו לו, לא שהם יעשו את זה, שזה יהיה דבר שלם ומוחלט. כתוב בגמרא, שלוש מקומות אין לאומות העולם טענה לישראל, והם מערת המכפלה,
גורן
הרבן היבסי, שזה מקום בית המקדש,
ושושלים,
יפה, יוסף, קבר שכם. כל המקומות שקנו, אז אין אומות העולם שום טענה.
קבר יוסף,
מערת המכפלה והר המוריה. ושלושת המקומות הללו היום, הם קנו את כל המחלוקת. דוד המלך.
דוד המלך קנה?
עם אותם אנשים? אותם מניעות, אתה מכוון. אותם קליפות. כן. ארוונה היבוסי, שזה היה שלו. אז לא לחינם. כל ההתעקשות הזאת, אני חושב שנכון, לאומות העולם... ככה חשבתי על זה בדרך.
קבר יוסף ומי קנו שמה?
יעקב אבינו קנה. משכם. אין לאומות העולם טענה עלינו. השאלה איפה אנחנו עומדים. אם אנחנו יודעים לברר לעצמנו שזה שלנו, אז לאומות העולם אין טענה עלינו. אבל כשאנחנו בספק, אז גם יכולים לערער על הקניין. לברר לנו את השייכות שלנו למקום הזה. טוב, ואפרון, הנה, דקה, יושב בתוך בני חטא. אז על זה דורשים, מה זה יושב? למה כתוב יושב? גם הווה, גם כתוב בצורה חסרת. איך אתה לא כתוב עם וב? רבי יצחק אמר, ישב כתיב. נכון, אפשר לקרוא את זה ישב, כי אין וב. אותו היום, מינו אותו, חבוד. יפה מאוד.
שוטרים, לא?
שוטר.
שוטר.
מה, אתה מכיר את המילה הזאת?
אמרת
מקודם. חשבתי שאתה מפרגו שאלה. חשבתי שאתה מכיר את המילה הזאת. ארחו זה תמיד של מלך, נכון? שלא יהיה ברנש... עכשיו צריך להבין את זה. למה מינו אותו להיות נציב, שולט, שוטר, רש"י באמת אומר שוטר, ואחרי זה נראה באמת למה העניין שבעצם הוא מינו אותו לשוטר, ולמה רש"י פה, זו שאלה ששאלתי עצמי גם, רש"י פה מפרש על עפרון שמינו אותו לשוטר. אצל לוט כתוב, ולוט יושב בשער סדום, שמינו אותו לשופט. אז למה רש"י מחליט שפה שוטר ואיזה שופט? מה ההבדל? אז יפה, מפרשים את זה יפה, כי אצל לוט כתוב, יושב בשער סדום, בשער יושבים השופטים. אבל אצל לוט כתוב יושב בתוך בני חת, שיושב בתוכם זה השוטרים שצריכים להוציא מהכוח אל הפועל את הדין.
לא עלות,
על עפרון. על עפרון, כן. עפרון יושב בתוך בני חת. עכשיו מה הסיבה שהמדרש רבי יצחק מסביר לנו למה בעצם מינו אותו? שלא יהיה ברנש רב, שלא יהיה אדם גדול, מי זה?
אברהם.
זווין קונה, מין ברנש זעיר. שלא יהיה מצב כזה
גדול האומה ויקנה
יתעסק עם זה יתעסק עם מישהו פשוט, נכון. אז עכשיו לפי אני כאילו יתבדו לכאורה אולי שתי הבנות, כלומר האם זה המניע של באופן פשוט זה המניע של בני חטא להעלות את עפרון לגדולה כדי שלא יתבזה אברהם שמתעסק עם אדם פשוט עמך? מי זה הפוך? מי הפוך?
גם
הפוך. מה
הפוך? להגיד, אוקיי,
שאברהם
אבינו, שהוא הגדול,
לא
יצטרך בעצמו ללכת ולבקש.
לא מתאים מה הפוך. עכשיו שואלים, למה הפכו אותו להיות אדם גדול?
אי אפשר,
רק היום אולי אפשר לאדם מענה את עצמו להיות משהו. אם אינו אותו זה צריך משהו בחוץ, אבל הם אינו אותו. כלומר, אני מסביר לפי הפירוש הזה. לפי הפירוש הזה אני
מסביר. אם מישהו פשוט, אז הוא שולח נציג שידבר בשבילו, נכון?
כן.
אז נציג לא יבוא לראש הממשלה
ויחפש
את המתווך הזה, זה בדיוק
ההפך. כן, אבל פה הנקודה, אז פה אבל אני רוצה להדגיש שהמניע, כלומר מי זה שבא ועשה את זה, זה בני חטא. כאילו בני חטא דאגו לכאורה לכבודו של אברהם אבינו, ובגלל שהוא לא התבזה, אז העלו לגדולה את עפרון כדי שהוא יוכל לתקשר אותו באותו רמה. זה לא מכובד שאדם גדול מתעסק עם אדם קטן. אבל זה היה לי קשה לראות...
כיבדו את
עפרון בזכות אברהם. בגלל שמכבדים את אברהם, לא כיבדו את אברהם, הם מכבדים אותו. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. זה המעמד של אברהם ביחס.
מה הוא היה בכלל עפרון?
כלום. אדם פשוט. עלה לגדולה ככה, בבת אחת.
בגלל שהוא הולך לדבר השם אברהם.
כן, בגלל שאברהם צריך לו. וככה רש"י מביא. אבל תראו מה, אבל ראיתי פה פירוש שאומר ככה. אני רוצה שאני לא פספס את זה, ואם אני פספס, אני אגיד את זה בעל פה.
כלום ובכל
זאת מוזכר בתורה. נו, רציתי לראות איפה כתוב. טוב, באחד המפרשים פה כתוב ש... או, יפה מאוד, למטה, ידי משה. זה לכן חשוב לראות את זה. אני אומר, זה לא כפשט, גם שם המפרשים לא מפרשים ככה, אבל יש פה משהו אמיתי. תסתכלו למטה הפירוש של ידי משה, יש לכם? שלא יהיה ברנש רב. רוצה לומר, לפיכך עשה הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה שרציתי להיות פה. זה לא הם, מה זה השיקול שלהם? הקדוש ברוך הוא בודק לכבודו של אברהם ויצחה לגוי גדול והגדלה שמך וברכה, אז אני לא דואג לכבודך שלא מצב כזה שאתה מתעסק עם אנשים קטנים, זה מניח את המעמד שלך. אם אדם גדול בא ומתעסק עם אנשים קטנים, אז לא מתייחסים לה בצורה חשובה. אנשים גדולים מתייחסים לדברים, אנשים חשובים. אז הקדוש ברוך הוא גרם שנעשה עפרון בזה היום לראש. אז יוצא, זה לא פשט שאנחנו מכירים כל הזמן, זה לא שבני חטא העלו את עפרון בגלל שאברהם צריך לו.
הקדוש ברוך הוא עושה
את זה. באותו יום הקדוש ברוך הוא, הייתה סיבה אחרת.
דאג לכבוד של
אברהם. דאג לזה שיעלו את עפרון להיות אדם מכובד, ואז אברהם אבינו מגיע.
יפה.
זה הסדר. עכשיו גם אם, עכשיו בוא נעשה להגיד שזה לא שהוא רוצה לסתור את כל השאר המפרשים שאומרים שבני חטא עשו את זה, ודבר שבני חטא באים ומעלים אותו בגלל אברהם, אז הקדוש ברוך הוא גלגל בתוך בני חטא את העניין הזה של לכבוד, שהם יכירו בכבודו של אברהם. ומתוך שמכירים בכבודו של אברהם, הם מעלים את עפרון לגדולה, כדי שכבודו של אברהם יישאר מכובד. אבל חשוב לבאר, שבעצם המניע שמגיע מזה מקום, מגיע מקום גבוה יותר. זה מגיע מזה שאני באמת שואל אחרי כל הגדולה הזאת, מה אברהם צריך את כל זה? למה זה חשוב לנו כל כך? למה חשוב שאברהם מדבר דווקא עם אדם גדול? אבל מה זה, נו, אז מה?
שלקניין יהיה תוקף יותר?
לא, זה לא בגלל התוקף, רואים שזה לא הסיבה. כלומר, דואגים את זה שהמערכת היחסים של אברהם תהיה רק עם אנשים מכובדים. נו, ואם זה אדם פשוט, מה יהיה? אז מה? מה קרה? אם זה המטרה של... אם זה המטרה של קנייה של המכפלה, של מערת המכפלה, זה המטרה, אז סגרו את המטרה. הוא קנה את המערה, זה שלו. מה אתם דואגים עכשיו? מה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה, לפי הפירוש הזה, או בני חטא, שהתורה בא מספרת לנו את הדבר הזה? יש פה דבר אמיתי. אבל שוב תחשבו לעניין תמיד של מעשה אבות סימן לבנים. אברהם אבינו כבר לא איש פרטי, גם אצל הגויים באותה תקופה כבר הם תופסים ממנו כבר משהו אחר. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, זה יש פה כבר דבר גדול שעומד, נפגשים מדרגה גבוהה של אברהם. התורה באה ומדגישה לנו שלא רק שאנחנו יודעים שאברהם אבינו גדול, אלא גם הגויים מכירים במדרגה הגבוהה של אברהם אבינו, ובזכות זה הם דואגים לכבד את האדם הגדול.
אבל כשהוא קירב אנשים פשוטים לאבינו שבשמיים,
כן.
הוא התעסק איתם עם אנשים
פשוטים. זה לא נקרא להתעסק, לעשות עסקים. נכון. הוא נותן הרצאה. להרצאה מגיעים כל עמך. אבל עכשיו שהוא עושה, עכשיו הוא צריך לעשות ישיבה עם מישהו. אז מי נכנס לשם? לא התלמידים. לא העמך פשוט. אנשים מכובדים. אז יש פה זה שהוא, ועכשיו אולי מכניס פה את הנקודה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא ובעצם דואג לזה, להעלות את עפרון. מבחינה זאת שמתגלה שמדרגתו של אברהם אבינו, אולי שוב נחבר את זה, בזמן הקניין של מערת המכפלה, זה נעשה מתוך גדלות. לא מתוך שפלות, לא מתוך התבזות. לא מתוך זה שכביכול ייראה שאברהם אבינו צריך להתחנן לפני מישהו כדי לקנות. מדבר לאדם גדול, יש פה, אז הוא לא מתחנן לפני אדם פשוט. יש פה עסק, יש פה עסק בין שני אנשים גדולים, בין שני אנשים מכובדים. אז אם זה ביניהם, אנחנו ההמון, זזים הצידה, ותנו לאנשים הגדולים לבוא ולפעול בעולם. אז רואים, בעצם, יש פה דאגה של התורה, של הקדוש ברוך הוא, לבוא ולבוא לנו שאברהם בא ועושה את המעשה הזה, זה נעשה מתוך הכרה בגדלות אברהם. בגדולתו, במעלתו, בעצם כל המעמד, שאברהם בא ועולה וזוכה 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 וזוכה, עד לכך שמקרה בו נשיא אלוקים אתה בתוכנו. זה ביטוי מדהים, אפשר להגיד, נשיא אתה בתוכנו, זה היה מספיק כדי להגיד שאתה מלך. נשיא אלוקים. אתה נשיא אלוקי.
איזה מעמד יזהים
אתה?
הוא שוטר. או כמו שפה אומרים, ראש הנציבים, אחד הפרשים פה אומר. גדול שבנציבים. נציב זה מושל. הוא הגדול שבמושלים. יש פה מושל?
נות קונה אומר שזה גם על כבוד שרה. שהוא קונה את זה מאדם חשוב. גם בסוגריים הוא כותב את זה.
איפה אתה רואה את זה? באמת נות קונה?
זה יהיה בחרום.
ש?
קודו בפירוש בחומש לגמור חסדים לשרה. אני מבין
לפחות. בסוגריים
המרובעות באמצע.
מתנות
כהונה.
אני מסתכל על מתנות כהונה, אני לא רואה.
אתה לא רואה? יש בסוגריים מרובעות.
אני רואה.
ב' ג' בירקות ופירוש.
ואחרי גרסינה. אחרי גרסינה בירקות ופירוש ראשי וחומש, לגמול חסדים לשרה.
שהוא לא קונה לכלב.
לא, אבל זה לא על זה אני חושב. לגמול חסדים, למה באו כל מידי המשך? המתנות כהונה הוא פה. אבל יש לך את זה כתוב בהמשך. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת, אמר רבי פנחס, מלמד שנעלו דלתונים והלכו לגמול חסדים לאברהם. בסדר? זה להמשך של המדרש.
זה לא פירוש אחר,
זה פירוש כאילו להמשך של המדרש, לא קשור לעניין הזה של הקניין. טוב, אז דרך אגב זה שלא יהיה ברנש רב זווין מן ברנש זעיר. יש פה איזו דאגה חשובה לדאוג למלאתו של אברהם.
איך זה ייראה גם לדורות הבאים?
וזה לדורות. ולדורות רואים שאברהם לא הנמיך את מעלתו בשבילו, כי חזר שם נעלת פה דנה של השפלה. אז שוב רואים שכשעושים את הקניין ואת האחיזה הממשית שלנו בארץ ישראל, זה נעשה מתוך גדלות, לא נעשה מתוך ביזיון, לא נעשה מתוך שפלות, לא נעשה מתוך קניעה ולא מתוך נמיכות קומה. כשאנחנו עומדים בשיא הקומה שלנו, כשמכירים שאנחנו נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אז אנחנו חוזרים למה ששייך לנו. כשאנחנו לא ככה, כמו שאדם מסתכל על עצמו בצורה נמוכה, גם ככה מסתכלים עליו. ונהי בעינינו ככה גבים וכן היינו ביניהם. אם אתה מסתכל על עצמך יש לך גב, ככה מסתכלים עליך. אבל אם אתה לא מסתכל על עצמך, זה לא שאמרנו חיפש את הכבוד חד ושלום, זה לא הנקודה, אלא אם אברהם אבינו מעמיד והמדרגה שניכרת ממנו זה נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אז בני חת דואגים מיד, בני חת דואגים מיד שמישהו מתעסק איתו, מעלים אותו לגדולה. זכית להיות קשור לאברהם אבינו, אם זכית להיות קשור אליו, זה מה שנותן לך את המעלה שלך להיות עכשיו שופט. זה פלא. זה שהוא עושה אותו עסק על קניין, הופך אותו להיות המושל. תראו איזה ביטול עצום של בני חת כלפי אברהם. יש פה נשיא אלוקים בתוכנו, אתה נהיית קשור אליו, זה הופך אותך להיות, אם לא הייתי נגיד עוצר בעצמי, זה כמו הרי אצל הגויים, בתוך התרבות האלילית של עבודה זרה, כל מי שיש בו כוח, יש בו את הצד של אלוקות. אז אם זה נשיא אלוקים בתוכנו, והוא בוחר, רוצה אותך, פיגעו לי בעפרון, רק רגע, אז אולי לא ידענו מי אתה, וואו, עולה למעלה. אז יש פה איזו השפעה שבעצם מי שמתחבר או מי שעם ישראל בוחר להיות קשור אליו, גובה למעלה, עולה למעלה. ומי שלא, הוא מתנגד חס ושלום, אז זה שקרה לפרון. הוא עלה לגדולה, אבל התורה מציינת לדורות, בגלל החיסרון, בגלל הרעות עין שלו, אפרון חסר. זה בעצם סוף המדרש. הלאה, אמר רבי פנחס. אמר רבי פנחס, סליחה, הפסוק. ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת. מה צריך להגיד לו שזה באוזני בני חת? אז גם להגיד לו שזה מצד עדים, שהם היו צריכים להיות עדים, אז מספיק שניים. נכון? כמה צריך עדים כדי להקים קניין? שני עדים? כמאה. למה צריך את כולם באוזני בני חת? אז מזה המדרש לומד שכל בני חת היו שם. למה כל בני חת?
לכבד אברהם.
או. אמר רבי פנחס, מלמד שנעלו דלתותיהם והלכו לגמול חסדים לאברהם. אז זה מתחבר קצת למה שאמרנו קודם, מצד ההכרה במדרגה ושמעריכים את אברהם אבינו. היית יכול לבוא ולומר שיש פה גם השפעה, או השפעה הכרתית של אברהם על הסובבים אותו, או סגולית. הרי גומל חסדים למי שהוא בעצמו בעל החסד, הוא זה שחינך לחסד. אז הנה כאלו שבעצם אומרים, אתה כזה, אנחנו גם באים ועושים את זה. אנחנו השפענו ממה שאתה באת וחינכת בעולם, אנחנו באים ועושים אותו דבר, גומלים חסדים. לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו וכולי. אדוני שמעני, הוא באמת מתייחס אליו כאדון, אבל מה הוא לוקח ממנו? ארץ 400 שקל כסף. עכשיו תראו מה, איזה תאב ממון אפרון הזה. הרי אומר המדרש, אמר רבי חנינה, כל שקלים שאמורים בתורה, כלומר לגבי כל הפרשיות שתראו בתורה שמוזכר שקלים, יש לזה ערך אובייקטיבי אחד. כל שקלים שאמורים בתורה זה סלעים, זה שם של מטבע. בנביאים זה ליטרין ובכתובים קנטרין. אז זה בעצם, ככה זה בעצם השם של המטבעות שיש בנביאים. רבי יהודן אומר, חוץ משקלי אפרון, כלומר, בתורה מצאנו שקלים יוצא דופן, זה השקלים של אפרון. שקלים, אבל עובר לסוחר, כלומר זה השקלים.
דולרים.
דולרים, אבל בינלאומי, בינלאומי, לא מקומי, זה לא שקל, שקל חדש. אז זה בעצם, לא צריך לשנות. כסף. שקל כתוב בכסף. הנה הולך קצות עיניים, איך הלשון הבאת? אני חושב אלף כסף, אבל טוב, בוא נראה. כסף, לא כתוב שקל. מה? רק רגע, הנה, אלף כסף. ולשרה אמר, אלף כסף, זה לא שקל. פה כתוב שקל. לא, שקל, זאת אומרת, סלע. כסף יכול להיות שזה בעצם מטבע אחר שהיה. אבל אם כתוב שקל זה סלעים, סוג של מטבע שהיה בזמנם. אבל פה אצל אפרון זה לא היה סלעים הרגילים. זה היה סלעים עוברים לסוחר. זה בעצם התאוות ממון שלו. כן, ולכן הוא שווה הרבה יותר. אז זה לא 400 שקל, זה לא 400 סלעים. זה 400 סלעים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד יקרים. הדאוד הכתיב, שר הפסוק, נבהל לאון איש רעין, ולא ידע כי חסר יבואנו. אפרון בגימטריה רעין, וגם אפרון בגימטריה, או רעין, סליחה, רעין בגימטריה זה 400. זה הרעין, זה האפרון, זה הרעין, כן. ודאי, הוא קבע את הסכום הזה בשקט. נבעל להון, מי שכל עניינו זה להון, עכשיו נראה גם את הביטוי של רעין, זה גם דבר שצריך לבוא ולהגדיר אותו. ולא ידע כי חסר יבואנו. אדם שתאב לממון, שרודף אחרי ממון, הוא חושב שהוא משיג, אבל התוצאה האמיתית בסופו של דבר היא שהוא יחסר. הוא יחסר. האוהב כסף לא יסבא כסף, זה התכונה של הרצון כל פעם לשאוף, כל פעם לא להיות צבא במה שיש. אבל מי שנבהל לאון, כל מה שמניע אותו זה האון, ומתוך ראות עין קורה את זה אצל האחר, והוא חומד אצל מה שיש אצל האחר, והוא עושה כמו האחר, כמו שעוזרים פה המפרשים, שזה נוצר מתוך קנאה. מי שרוצה להיות עשיר מצד התכונה זה משהו אחד, אבל מי שרוצה להיות עשיר כי הוא רואה אצל אחרים, אצלו זה בסוף מוליד חיסרון. איזה הוא עשיר? שמח בחלקו. מי שלא שמח בחלקו, תמיד יהיה חסר. גם יהיה לו הרבה, הוא תמיד יהיה חסר. אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. כאשר אדם עסוק בהשלמה רק מצד הצד הממשי החומרי, אז החומר תמיד חסר. אם לא מגיעה הברכה שיש, זוכר שפעם אמרתי לכם על זה שאצל עשיו כתוב, אחי יש לי רב, ויעקב אומר לו יש לי קול. מה ההבדל בין זה? רשע הוא תמיד מסתכל שיהיה הרבה 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 כמותי, שואף לעוד, נבעל לעוד. אצל יעקב אבינו מה שיש לו, יש פה הכל. זה ההסבר של הכל, זה בעצם איזשהו יסוד מאוד מאוד רוחני. הרמב"ן כותב בתורה שזה יסוד מאוד פנימי, האבות כתוב בכל מכל כל. אז הייתה למצוא אותה תכונה של שייכות לערך הנצחי שבדבר. כשיש לך את הקשר לסד הנצחי, יש ברכה, יש שלמות, אין שום חיסרון. יש לי כל, מה שיש, יש בזה את הכל, לא צריך יותר מזה. ולכן, כמה שמה שיש ליעקב אבינו זה שייך לברכה, שייך לדבר שבעצם הכל אצלו, כל שייך אליו, אז הוא אפילו חוזר על פחים קטנים והוא לא מוותר על זה. לפני שהוא רב עם המלאך, למה הוא רב עם המלאך? למה הוא נשאר לבד? כי הוא חזר, הוא חזל לקחת פחים קטנים. כי ממונם של צדיקים חביב עליהם מגופם. כשזה ממון שמגיע בישרות, שיש פה את הברכה האלוקית, אז אפילו פרט קטן לא נשאר החוצה. הכל שייך לאותו דבר, זה שייך אליי, שייך לנפש שלי, שייך לכל מה שאני בא ופועל. אבל רע אין. לא, זה לא טוב, אבל אצל צדיקים, שהממון זה בעצם חלק מהם, באופן אמיתי, תמיד כתוב שהממון, למה בעצם אתה אומר, ואהבת את השם לך בכל מאודיך? מה, הכסף זה כזה חשוב? כן. הכסף של האדם, ממונו של האדם, זה חלק שקשור אליו. זה לא לחינם, דבר שמעמיד את האדם, זה הממון שלו. לכן כתוב אצל קורח, ואת כל היקום אשר תחתם. מה היקום שתחתם? זה ממונו של האדם שמעמיד אותו. זה הדבר שהאדם עומד עליו. זה הממון, יש לזה ערך אמיתי. המהר"ל מסביר שבעצם גם בתוך החלקים שמגדירים את האדם, גם ממון זה חלק שקשור לאדם. לכן אנחנו רציתי להגיע להמשך, שלכן אדם שמענה מנחשף לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, אז למרות שהקשר ביניהם הוא רק דרך הממון, אבל זה יוצר אצל האדם שעוזר, את הקשר שלו לצדיק, את הקשר שלו לתלמיד חכם, ואז הוא זוכה לקבל מתוך המדרגה הזאת. הוא דבק בו. איך הוא דבק בו? דבק הכסף. לא, יש פה חיבור, יש פה חיבור אמיתי שנעשה דרך יותר הצד, אולי יותר הצד החיצוני שבדבר, אבל זה קשר שהוא באמת דבר גדול. אז נבעל לאון ישרה עין ולא ידע כי חסר יבואנו. נבעל לאון ישרה עין, זה אפרון שהכניס עין רע בממונו של צדיק. עכשיו יש לנו קצת, אני רוצה ביאור לביטוי עין הרע, נתן בו עין הרע, נכון? אז עין רע זה לא כמו שעד עכשיו אולי הבנו, שכשאתה עושה מישהו עין הרע, אז זה פוגע במה שיש. הרי פה הוא לא פגע, הוא רצה את הכסף הזה שיהיה אצלו. אז מה זה להכניס עין רע?
צרות עין בה.
זה להחסיר. איזה קריאה? תזכיר לאיתן, הרבה, למה שמים חומה בין אחד לשני? איזה קריאה. וזה דבר שהוא אמיתי, ולכן הוא שחייב לבנות מחיצה, אולי מדין, כי אם לא אתה מסתכל, זה מזיק. אסור לאדם שיעמוד על שדה חברו כשעומדת בקמותיה. כשהשדה של חברו צומחת, אסור לך לעמוד להסתכל על זה. אתה מכניס בזה עין רע. איפה ראינו עוד עין רע בתורה? לא בתורה. שחזן מפרשים. אצל שרה יש פעמיים עין רע. הרעיון. ועוד פעם, אצל שרה, עם ישמעאל, כשמגרשים אותו גרשת בן העמה, אז למה הוא היה חולה? אומר רש"י, אומרים חזל, שהכניסה בו עין רע. עד עכשיו, עד שלא הגעתי למדרש הזה, הכניס עין רע, רואים שזה מתאים למושג אולי, שכמו שאתם יודעים, לא, שתמיד היה להם בראש, מה זה עין רע? זה שאתה נותן לו מכה עם עין, כאילו, זה בעצם, לא. רואים שביטוי עין רעה זה להחסיר את מה שיש. אז גם שם אצל השרה זה מתפרש ככה. החסירה את ההיריון, לכן אגר הפילה את ההיריון הראשון. והחסירה, בעצם גרמה לחסר אצל ישמעאל, לכן הוא נהיה חולה. זה עין רע. עין רע זה בעצם לא להסתכל על הצד השני. עכשיו אני מבין על פי לגמרי מה זה עין טובה. עין טובה זה להסתכל על הצד השני, לראות את הצד המושלם שבו. זה עין טובה. זה אברהם אבינו. שרה, עם עין רע יודעת על מי להסתכל. יש כאלה שצריכים לפגוע בהם עין רע. אבל אצל אברהם אבינו, מתלמידה של אברהם אבינו, זה עין טובה. להסתכל על כל דבר בצד השלם שבו. לא בצד החסר שבו. אפרון הייתה לו עין רע. אפרון זה המהות שלו עין רע. כי העין רע, גימטריה זה אפרון. אז הוא מסתכל על השירות של אברהם. הוא לא, מה הנפילה שלו? לפי המהלך שהסברנו עד עכשיו, בני חטא מכירים במדרגה הגבוהה של אברהם, ובגלל שאברהם איכשהו אמור להיות קשור לאפרון, מרימים את אפרון. אז תהיה חכם, תרים את עצמך, לא תכיר טובה, תכיר במדרגה שזכית לה, תכיר במדרגה הזאת שנהיית קשור, דבוק לצדיק, קשור לאדם הגדול הזה. בסוף למה אתה נכנס? אתה לוקח מזה את התועלת הנמוכה, את התועלת הממשית שלך מהדבר, איך אני מרוויח מזה? יש לך חיסרון לדיראון עולם, אתה כתוב בתורה בצורה חסרה, שהמדרש של רבב אומר, ולא ידע כי חסר יבואנו, שחיסרתו התורה וב. הייתי אומר כזה, שנייה, שנייה, זה איפה הוא אומר, מה אכפת לי? לי יש את 400 שקל בכיס, תכתבו עם וב, בלי וב, זה משנה לי מה זה משנה, מה איך זה כתוב? אבל גם מצד אצל אפרון עצמו היה חיסרון. זה שהתורה מציינת את זה, אז אפשר להגיד שזה דיראון עולם מצד הנצח. כי בתורה כתוב, המגמה האלוקית, הרצון השם בעולם, והיא באה במידה לפרון שהוא כזה, אז לנצח עולם אתה נזכר בתור אדם חסר. יכולת לזכות לגדולה. יכולת לזכות לזה שאדם שבשטחו או בזכותו, עם ישראל זכה לקניין של מערת המכפלה. כמו למשל, והראה השם אל אברהם בלעולי ממרא, לעולם, לנצחי זוכה ממרא להיות זה המקום שבו זכה אברהמנו לגילוי שכינה כזה גבוה. ולמה זכה? ככה שואל המדרש, למה זכה ממרא? בגלל העצה שהוצאה לאברהם. או, אז יש לו פה מדרגה של נצח. פה אתה יכולת להיות, אגב, מערת המכפלה שעל ידי אפרון החיתי. על שם אפרון, למטה כתוב בבית הכנסת. על שם אפרון החיתי. בסוף מה עוד זוכה? לא זוכה ולא שום דבר, חסר יבואנו. עכשיו למה וב? בואו תראו עכשיו. אומר העץ יוסף, שהכניס עין רע בממונו, אז הסברנו עכשיו את המושג של עין הרע. עין הרע זה להחסיר, נכון? להחסיר אצל השני. שחסרתו את אוהביו, להיות עולה בגימטריה רע עין. בלי הוו זה גימטריה רע עין. פה נכנסת, מה זה, איפה נאמרנו את הוו עכשיו? זה מגלה מי אתה. גימטריה... זה לא סתם מספרים רבותיי, זה לא במקרה יוצא. אם בגימטריה יש דברים שמתאימים, יש התאמה בין שתי התכנים הללו. זה לא התאמה חיצוני, זה התאמה אמיתית. שבזה נתגלה קלונו לדורות. לדורות עולם, זה כתוב בתורה, גם אומות העולם מכירים בתורה. אז לדורות עולם מכירים בחיסרון, בראות עין הזה של אפרון. או, עכשיו נכנס קצת על פי הסוד, או על פי הנודע, הנודע הכוונה זה אנשים גדולים כאלה מקובלים, שיודעים, שאות אביו, מהשם הקדוש של שם הוויה הוא מקור הברכה. מה צורה של אות וב? צינור. אז השם וב בשם הוויה זה הצינור, זה הצינור של הברכה. אז הקדוש ברוך הוא הוציא מאפרון את הוו של השפע של הברכה, ולזה חיסרתו התורה וו, לראות שעל ידי זה נחסר ממנו גם כן ברכת השם. אז עכשיו זה גם משלים לנו שזה לא רק לדורות, אלא אפרון באופן ממשי הפסיד ולא נשאר לו שום דבר מזה. ואני אני חשבת בשנה שעברה, כנראה הכנו את המדרש שלא למדנו אותו, כתבתי, הרי אות וו היא משמשת כמו שאמרת וו החיבור. אז כאן מי שאדם שהוא רע עין, אז מורידים ממנו את הוו שמחברת. כי אדם שהוא רע עין הוא לא יכול להתחבר לחבר, לא יכול להתחבר לחברו. קורא את הצד שחסר בו, אז הוא לא מתחבר. אז מורידים ממך את העוד וו, להראות שאתה לא, מצד התכונה הזאת שבך, אתה לא מסוגל לבוא להתחבר לאחר. וזה מה שאומרת, עדה עוד הכתיבה ישמע אברהם אל אפרון. מה אברהם אינו שומע? הוא מבין פנימה מתוך מה אפרון בא ומבקש את הכסף. יש לו שמיעה. הרי זה לא צריך, התורה לא צריך להשמע אברהם לפרון, אלא ביתן אברהם לפרון את הכסף. מה נכנס פה מילה שמיעה? איזה שמיעה? אברהם יודע להכיר ולהבין מה בעצם אפרון בא ורוצה ממנו. אתה לא רוצה את הקשר, את הדבקות, את ההכרה באמת במדרגה הגבוהה שנפגשת איתה. אתה קשור לצד הממשי, קח את הכסף. ברכה לא תראה מזה.
אז מה אתה מצפה מאפרון שלא לוקח מאברהם כסף בכלל?
מה?
התורה מצפה מאפרון שלא...
לא, זה שמצפה. שאלה מתוך מה אתה ניגש. התורה שכותבת את הדבר, כותבת צורה נצחית. שבהתחלה אפרון אומר, קח ממני מתנה, כל זה. שבתום מי שאומר, לתכלס, תתן קניין אמיתי כמו שזה באמת היה שווה ביניכם. ואומרתי, זה כסף, אז טוב, אתה רוצה בכסף, אז ככה. אבל בסוף אתה נותן לו מחיר כזה פגזי, אז בעצם מראש, כל המגמה שלך, כל הרעיון שלך, כל מה שהעסיק את דעתך כל הזמן, זה איך אני מרוויח מזה. זה בעצם כל אדם בישראל. אבל יש פה זה הוראה למעשה. הוראה למעשה. אדם יכול להיפגש עם הרבה הרבה דברים בחיים. הוא יכול לבוא ולהשיג מזה מעלה גדולה ואיזה מדרגה גבוהה, אבל אם המבט של האדם שמלווה אותו כל הזמן, זה מה התועלת הממשית שיוצאת לי מהדבר, מה אני מרוויח, אני העצמי, החומרי, הגשמי, מה יוצא לי מזה, איך אומרים, סיסו לי מאי, כלומר מה הבטן שלי תרגיש מזה, אז בסוף זה מגיע לה רק לחסר. אבל אם האדם יודע להתמלות ממה שהוא נפגש, לראות את הצד העליון שבדבר, גם הצד הגופני, גם הצד החומרי שלו מתברך. אנשים שקשורים לדברים באופן גדול, יש בהם גם ברכה גם בצד הגשמי. לכן בית המקדש, שזה בעצם העמוד של המדרגה, של המעמד או המקום הכי הכי גדול מבחינה רוחנית, הוא גם יפה. ואין בניין נאה יותר מבית המקדש. אבל לא, זה לא מתחיל ככה. זה לא מתחיל בניין נאה, יפה, עם השירות. ואז מגיע. זה לא, זה קודם כל הקודש, קודם כל ההכרה של הערך האמיתי, מתוך כך גם מגיע גם השפע של היופי, של העושר. ובמקום גדלות, שם אתה מוצא השירות. אבל כשאין גדלות, שם יש עניות.
הרב, לפי מה שעברת, השטח הזה היה שווה הרבה פחות.
נכון. כמו שהם הבינו את זה, כמו שהם ידעו את זה, זה היה שווה הרבה פחות. אין לזה שום ערך לפני כן. וזה שאתה בא, אז לכן, אם אפרון היה יודע שזה מערת, לא, שזה מערת המכפלה, והאדם ראשון קבור שם, והיא מתגלה שם האור הגנוז, אז הוא מבין, אז הוא אומר, הוא לא מוכר את זה. מבחינה, הוא לא מוכר, וזה לא קניין טעות. זה לא קניין טעות, כי מצידם, מצד הגויים, הם לא מסוגלים להבין את המדרגה שיש פה. אז גם אם אני אגלה לך, זה לא שייך אליך. זה שייך רק לעם ישראל, מי ששייך לזה. אז זה אומר, וישמע אברהם אל אפרון, ויש כל אברהם לאפרון. אז כשהוא שומע את אפרון, ועדיין אפרון עם וב, אומר לו, אתה לא יודע להקשיב נכון למציאות, אני שוקל לך את הכסף, אבל איך קוראים לך עכשיו? אפרון בלי וב. אפרון כתיב חסר וב, 400 שקל כסף עובר לסוחר. רבי אבא בר ביזנא אמר, מה זה עובר לסוחר? פרגמטיה נפק, כמו שאמרנו שזה כסף שיוצא ועובר ולא צריך להמיר אותו במקום אחר. בכל מקום שתשים אותו, הכסף הזה מתקבל. מתקבל, כן. יש לנו כמה דקות, לפחות נראה את המדרש הבא. הייתי רוצה לסיים את הפרשה הזאת. למה זה דווקא 400? כן, אבל לא יודע אם מתחבר ל-400 שקל כסף. 400 של עשיו, זה מתחבר אחרי זה שדוד המלך, אחרי הרבה הרבה דורות, רודף אחרי המלכי, אז הוא משוחרר 400 על גמלים.
אני רוצה להגיד משהו אחר מקודם.
זה כתוב, חז"ל אומרים את זה, שזה בזכות 400 אלו של עשיו שעזבו אותו, ובסוף כתוב רק שעשיו ניגש ליעקב, איפה כל 400? עזבו אותו, בזכות שהם עזבו אותו, אז הצאצאים שלהם, המלק, הם זוכים, לא לברוח, שדוד המלך שחרר אותם, זה 400 המלכים שברחו על הגמלים. זה הזכות שהם זוכים לזה.
אני רוצה להגיד לי מקודם שאמרת שאברהם אבינו מפאת כבודו הוא שולח את בני חת לדבר עם אפרון, גם במפגש של יעקב אבינו הוא לא מדבר ישירות עם עשיו, קודם כל שולח.
נכון, זה צד שתמיד גם שולח את זה לריצוי, או אני או דרך שולח. ולמדנו מסכת מכות, עכשיו נזכרתי, זוכרים? ששם כתוב על מי שגולה לעיר מקלט, לא, כן, שהוא גולה, ואם פוגש אותו גואל אדם, אז יש שם מחלוקת בגמרא, מי מדבר עם הגואל אדם? האם עדיף שהחכמים ידברו איתו? כי כאשר אחרים מדברים זה יותר נשמע, או הדעה אחרת שאומרת, לא, ודיבר גואל אדם, דיבר הרוצח, וזה דבר הרוצח, וזה דבר הרוצח, שהוא צריך לדבר, כי האדם שדבר על עצמו זה יותר טוב מאשר אחרים. אבל הדעה של חכמים היא לא, עדיף שאחרים ידברו עליך. כשדברים על ידי מישהו אחר, זה ממוצע, זה מתווך, נכון, זה לא נוגע, אין נגיעה בדבר. בוא נספיק עוד אחד. ויעקב שדה אפרון, כי זה חשוב למה שדיברנו בתחילת השיעור, על התקומה שיש למקום. ויעקב שדה אפרון, אז בא לך שפשט ויעקב זה עניין של קניין, שדבר קם, עומד, זה קניין. אבל לא לחינם, התורה בוחרת בביטוי ויעקב. דאבת נפילה, המקום הזה היה נפול, נפל, וקמת, איך היא קמה? דאבת דבר אינש זהיר, שהייתה של אדם קטן, ונעשתה דבר אינש רב. כלומר, היא הפכה להיות מחלקה, ממקום ששייך לאדם פשוט וקטן, עכשיו זה שייך לנשיא אלוקים. וכמו שדברנו קודם, זה לא רק בין אברהם לבין אפרון, אלא יש פה עכשיו שייכות לכל מה שאברהם אבינו בא ומסמל. יש פה עלייה ועליית מדרגה של השטח הזה, משטח שאין לו שום משמעות, לדבר שיש לו הרבה הרבה משמעות בזכות אברהם אבינו. שדה עפרון אשר במכפלה. אז פה רואים שהמכפלה היא לא הולך, היא לא מתארת את המערה, וזה דרשת חז"ל שרש"י מביא על פי הגמרא שלם נקראת מערת המכפלה, או שזה שנכפלו בזוגות, או שהייתה בעצם בית ועלייה על גביו כפולה, אלא פה זה ביטוי של השדה. למה השדה נקראת מכפלה? מלמד שנכפלו בעיני כל אחד ואחד, או, זה מה שאמרת לכם, שכל מי שהוא קבור בתוכה בטוח ששכרו כפול ומכופל. אז זה שאחרי שבני חת בעצם מבינים למה עברנו בא ורוצה את המערה, מה יש שם, מה בעצם קבור שם, שמי שקבור במערה הזאת זוכה ששכרו כפול ומכופל, ומי קבור שם? אדם הראשון וחווה, ואחר כך עבודת השם האבות והאימהות, למרות שגם אדם הראשון אמנם חטא, וזה אחרי החטא הוא נקבר, אבל גם אחרי שהוא חטא, המעלה של האדם הראשון זה מעלה מאוד מאוד גבוהה. אז זה בעצם המדרגה של המערת, זה המכפלה.
האם גם הם ידעו?
אלה ילדים של מי?
מי קבר את אדם וחווה?
קדוש ברוך הוא.
קדוש ברוך הוא בעצמו?
אחורה, לא כתוב מי קבר אותו.
לא, כי אז הייתי בא ויכול להגיד, כמו שאותם אלה שקבעו את אדם וחווה, ידעו כבר אז שהמקום הזה...
אז זה נשתכח. גם אם זה ככה זה נשתכח.
זה מה שאברהם אבינו ידע.
אז זה עבר. זה עבר, ודאי שזה עבר במסור, דרך מי ששייך לאותו עניין. דרך אדם ראשון, שהעביר כנראה לנוח. ונוח העביר את זה לשם, שזה העיקר שלו. ושם העביר את זה לאברהם אבינו. אמר רבי אבאו, שכפף, למה נקראת מכפלה? שכפף הקדוש ברוך הוא קומתו של אדם הראשון וקברו בתוכה. טוב, זה יותר מדרש יותר פנימי להבין מה זה העניין הזה, כפף. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא מיעט את קומתו של אדם הראשון אחרי החטא, ואחרי החטא הייתה קומתו 100 אמות. בסדר? אחרי החטא.
לפני החטא כמה הייתה?
כתוב. לפני החטא כתוב שזה היה מקצה עד קצה. ואתה שתעלה כפיך, כתוב שזה בא ומיעט אותו. אז יש פה זה צד מסוים, הנה תראו לפני, רוצה גם לפני כן, תראו את העץ יוסף, שתי שורות מלמטה, בהרחבות, מלמד שנכפלו בעיני כל אחד ואחד. פירוש, כשקמה לאברהם למקנה, נתעלתה, שנראה בה מאז, כלומר על ידי מה שאברהם קנה את מערת המכפלה, נתגלה בה עילוי רב, בגילוי אור העליון וריח גן עדן כדאיתה בזוהר. ולכן נכפלה בעיני כל מאשר בתחילה, שהכל אמרו שהיא שווה בכפליים. אז יש פה בעצם, אחרי שמה שאברהם בא ופועל, אז מכירים בעצם, איפה, עכשיו אתם זה מתורד, שיש פה זה גם הבנה, שכאשר האדם הראשון, אברהם, ממילא גם עם ישראל, פועלים בעולם דברים, לא תמיד יש הכרה מיידית במשמעות ובערך של מה שהם פועלים. ולפעמים רק אחרי שהם באו ופעלו ומתגלה התוצאה של מה שהם פעלו בעולם, אז הם יודעים להעריך את מה שפעלו. כשאברהם בא לפני שהוא בא לקנות, אין לזה שום ערך. אבל אחרי שהוא קונה ורואים מה יוצא פה במערה, איזה אור, איזה מציאות עליונה שייכת פה במערת המכפלה, אז מכירים שיש פה משהו גדול. לפעמים יש הרבה דברים שעם ישראל פועל וזה נעשה באופן יחסית נסתר, גנוז, לא ישר זה מתגלה החוצה. אבל אחרי שעם ישראל בא ופועל את זה, וגם כלפי חוץ, מתגלה האור הגדול הזה.
הרב, למה דווקא שם ולא ליד הר המוריה, הרזיתים?
למה בחברון? בחברון, טוב, זה סוגיה צריך להבין מה העניינה של חברון, שגם שם יש את המלכות. חברון יש את הנקודה יכול שמחברת בין הצד העליון המחשבתי הרעיוני שזה בית המקדש לבין הצד של החיים הממשיים שזה בעצם מה שמתבטא במלכות, לכן זה דווקא בחברון, לכן גם שם דוד המלך מתחיל את המלכות שלו. אמר רבי אבאו שכפף הקדוש ברוך הוא קומתו של אדם הראשון וקברו בתוכה השדה. אז עכשיו אז מה העניין של המכפלה? אז לא מצד השדה הכפול ששכרו מכופל, אלא למה זה בעצם זה לא עניין של כפל, אלא מכפלה בלשון של כפיפה, שבעצם הקדוש ברוך הוא כפף את אדם הראשון כדי שהוא בתוכו. יש בצד של כביכול המדרגה של אדם הראשון, כראות איך בעצם לכופף אותה, איכשהו קצת לצמצם אותה כדי שתוכל להופיע, וזה עניין של הקבורה. אמר רבי, מניין תנינן, המוכר את שדה הוא צריך לכתוב את שדה ואת סימניה. כלומר, כשאדם מוכר שדה, הוא צריך להגיד את השם של השדה וגם מה הגבולות שלה מפה. שכתוב, השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולות סביב. ולכן התורה באה ולמד אותך מכאן, כשאתה קונה את השטח, אתה צריך להגדיר אותו בדיוק מה הגבולות שלו כדי שלא יהיה אחר כך טעויות. לאברהם נקנה לבני חטא. אני אקרא את זה עד הסוף ותבינו שזה מה שקשור, מה שהסברנו בהתחלה, שזכו להיות קשורים לצדיק. לאברהם נקנה לבני חטא. אמר רבי, באמת לא דברתי מי זה. או שאני אמר רבי אבאו, רבי אליעזר, לא יודע. וזה חשוב לדעת מי אומר את זה. כמה דעות משתבחות, כמה קולמוסים משתברים, כוונה, כמה כותבים בזבזים לכל המילים לכתוב בני חטא. 10 פעמים כתוב בני חטא, 10 פעמים כתוב בני חטא, בני חטא 10 כנגד 10 הדברות. ללמדך שכל מישהו מברר מקחו של צדיק כאילו מקיים 10 הדברות. פה הפרשים מפרשים הכוונה, שאם אתה עוזר לו בעסקים שלו הגשמים, אז הוא יכול ללמוד תורה צורה יותר רצינית, או שהוא יכול להיות עסוק רק בצדים הרחונים, להיות יותר זך. לפי מה שהסברת לכם קודם, שהוא עוזר לצדיק, הוא מדבק בצדיק, והוא מדבק בצדיק, הוא דוחה לקניין, למעלה הזאת של עשרת הדיברות. אמר ביהודה, זה אותו עניין, 5 פעמים כתוב בני ברזילה, לגבי שהכילו דוד המלך, כנגד 5 ספרי תורה. ולמדך שכל מישהו מאכיל פרוסה לצדיק, כאילו מקיים 5 ספרי תורה. ופה נסיים בזה, השפת אמת אומר על זה, ממש דבר קטן, למה זה דווקא עשרת הדיברות? זה רמז גם לעם ישראל, שאנחנו, רמז לבני ישראל שזוכים לברר מקחו של צדיק. מי זה הצדיק שאנחנו בעצם מברים את מקחו? קדוש ברוך הוא. שבני ישראל מעידים בכל יום כי להשם יתברך העולם ומלואו, והוא קונה את הכל. אז בזה אנחנו בעצם מבררים שהעולם שייך לקבל בחוץ. זה לברר את המקח. לברר את המקח זה אומר להעמיד שהמקח שאותו צדיק קיים יהיה שלו, שלא יערערו על זה ושלא יפילו את המקח. אז אנחנו מקיימים את הקניין של הקדוש ברוך הוא שהוא קנה את העולם. וצריכים ללמוד מזה שהפסוק מריח השדה וכל העץ אשר בשדה, שצריך האדם להעיד על כל דבר פרטי שיש בעולם שהכל יהיה קשור לשם יתברך. שנזכה בעזרת השם. ברוכים תהיו.